אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. מה בבוקר גשום זה, בשעה הראשונה נשאל מדוע עיתוני העולם מזהירים כעת במיוחד מפני שימוש נפוץ בבינה מלאכותית, ולהבדיל מה קורה לציפורים נפוצות כשבני האדם נעלמים מהסביבה. אורחות, אלכס דוויקר ותמנה הולצטיין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, סייעה בהפקה מאיה לוי, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים עם הבינה המלאכותית, אבל הפעם במקום לעמוד ולמחוא כפיים, אנחנו רוצים להביא לכם את האזהרות והסיכונים כפי שהם התפרסמו בשבועות האחרונים בעיתוני העולם. נפנה לדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר מעבדת המחקר העצמאית של Spark Ignition. בוקר טוב.
בוקר אור, יום טוב. כן, אז את יודעת, אנחנו תמיד כשאנחנו דנים בכותרות השבוע בנושאי בינה מלאכותית, אנחנו משתדלים לסייג ולומר שלא כל הבעיות פתורות, ושישנן שאלות אתיות ומוסריות וטכנולוגיות שאין להן מענה. עושה רושם שככל שההתלהבות הראשונית סביב הטכנולוגיות שוכחת, יותר ויותר תשומת לב ציבורית ניתנת לדיווחים אודות הצדים האפלים, והייתה איזושהי סוג של התלכדות של כותרות בשבוע האחרון שראוי לתת להן את הדעת. באופן כללי השבוע
די עגום. אנחנו באמת נגיד שאנחנו מדברים על התצורות הפופולריות בעיקר של ההופעה של בינה מלאכותית, נכון? לא על כאילו השימוש בניתוחים של מחקרי ענק ומאגרי מידע.
זאת אומרת, אם אנחנו מדברים בעיקר על הסכנות כפי שנשקפות מהטכנולוגיות האופנתיות של העת החדשה, לאו דווקא, אנחנו מדברים, את יודעת, כל דבר הוא טכנולוגיה עד שהוא מוטמע. גם מזלג היה טכנולוגיה פעם, כשהוא רק הומצא. אז אנחנו מסתכלים על דברים, החל מתודעת תרמוסטטים וכלה בגוגל מפס, כעל איזשהו משהו, את יודעת, עצם דומם שפועל במרחב. אבל גוגל מפס זה לא פחות בינה מלאכותית מ-GPT-3.
אנחנו כמובן יכולים להיזכר במאמרים שהופיעו בעיתונים הקדמוניים לגבי כיצד יובד לנו הקשר של המגע של האצבעות שלנו עם האוכל בעקבות השימוש במזלג. זה אולי נראה מצחיק, אבל יכול להיות שהם גם צדקו, עכשיו אני חושבת. כאילו, לרוב מביאים דיבור כזה, אתה יודע, בקטע של טוב, תמיד שבאה טכנולוגיה חדשה, זה של אנשים שיוצאים נגדה, אבל זה באמת נכון, כלומר, אכן אנחנו פחות מרגישים את האוכל עם המזלג, ואולי זה משפיע על טעמו.
יש שלל מטבחים ברחבי העולם שבהם עדיין מקובל לאכול עם הידיים. הדבר בהחלט לא נכחד, אני חושב, טוב, אנחנו לא ניכנס פה לתחום של...
אוקיי, לא ניכנס כרגע לגמרי למזלג, אבל כן נזכור אותו, כשאנחנו מדברים את מה שאנחנו עומדים לדבר עליו.
אני חושב שזו נקודה נכונה, שהטכנולוגיה, המפגש של אנשים עם טכנולוגיה, משנה תרבויות, והסיפור הקלאסי שגלדנו עליו, שהשינוי הזה הוא תמיד לטובה, ואנחנו חברה תמיד מתקדמת, והטכנולוגיה תמיד מקרבת אותנו אל איזשהו עתיד אוטופי יותר. אנחנו יודעים היום שהמציאות הזאת היא יותר מורכבת ויותר מרובדת, ובזה גם עסקו הכותרות של השבוע. אז למשל במגזין האטלנטיק התפרסמה כתבה שעוסקת בסינתזה הלא בריאה, נאמר זאת בלשון המתה, בין בינה מלאכותית גנרטיבית, את יודעת, המנגנונים שמשתמשים הם לייצר תמונות וטקסטים וכעת גם וידאו, לבין מדיה חברתית. עכשיו, במידה ומאזיננו התחבאו מתחת לחולות המדבר כמו הדררי מהספר חולית, אז אני אספר לכולם שמה שקרוי בשפה מכובסת מדיה סינתטית, כלומר ממש פייק ניוז, זאת אומרת וידאו או כתבות או תמונות שנבראו על ידי מחשב ומעולם לא קרו, אנחנו יותר ויותר חוזים כיצד מדיה שכזו מתפשטת. עכשיו, כן. עד כה רוב העיסוק היה בטכנולוגיה עצמה, איך בינה מלאכותית יכולה לשמש, לייצר תמונות, נניח תמונות מפלילות של אנשים חפים מפשע בסיטואציות נכון. פליליות או אינטימיות וכן הלאה.
אבל אנחנו גם דיברנו פה הרבה על, על כמה זה מזיק שעושים את הדימויים האלה, ואיך נזהה אותם, נכון. עוסקים בזה הרבה.
נכון, אבל התעסקנו בטכנולוגיה, מה שלא התעסקנו בו כמעט בכלל בפינה שלנו, הוא הערוץ המוליך שבדרכו המדיה הזאת מתפשטת, וזה הצינור, כמעט תמיד דרך
המדיום,
מדיה חברתית.
המדיום.
כן, המדיום הוא המסר, אכן. וחשוב לציין שגם המדיום הזה, גם המדיה חברתית, מוזלת, על ידי בינה מלאכותית, מה שאנחנו קוראים לו האלגוריתם. כל הפלטפורמות האלה, מטיק טוק ועד יוטיוב ופייסבוק וכן הלאה, כולם בסופו של דבר פלטפורמות שווקים של תשומת לב ציבורית, שבה תוכן מתחרה על תשומת הלב, והאלגוריתם בוחרים מה להראות למי, על סמך ניסיון לאפטם את הזמן שבו אנשים נמצאים באפליקציה. זאת אומרת, יש פה משחק מאוד פשוט.
אופטימיזציה? זאת ההטייה כזאת?
כן, זה קורה גם אני וההטיות שלי. כן, מילות ז'רגון חומק לו ממי שסמב.
אז אתה אומר כך, יש לנו פה אלגוריתם ענק, שהוא אלגוריתם שמסנן עבורנו, מציף עבורנו את כמויות החומר המטורפות שאנחנו צורכים. זאת הבינה המלאכותית האחת, והיא זו שמנהלת כרגע הרבה מאוד תוכן שמגיע מבינה מלאכותית אחרת. אלה, אתה איתנו? היה רעש מלחיץ?
כן, כן, איתכם, שומעים אותי?
והשאלה היא, אתה חושב שמשהו באלגוריתם גורם להטייה של יותר תוכן מסונטז, מזויף, או פשוט לא מבחין בכלל, לא אכפת לו, אדיש?
ברור, ברור, הרי התוכן הזה, הרבה פעמים, הרי יש לך תמונות מזויפות של טיילור סוויפט, או לא יודע, דונלד טראמפ עם שחקן כדורסל אגדי, וזה מופץ על פני שתוך שעות, זה זוכה למיליוני צפיות. למה?
כי זה ניוז יותר חם. כי זה לכאורה ניוז יותר חם, על אף שהוא לא אמיתי. אוקיי, הבנתי.
כי זה סנסציוני, וזה קיצוני, וזה מסעיר. והאלגוריתמים האלה, זה בדיוק מחפשים את הסוג הזה של תוכן, והאלגוריתמים הנ"ל לא בכלל עסוקים בשאלות של אמינות מידע, או מקור המידע.
אין להם שום מערכת שמסננת תמונות מזויפות ברצינות?
אז התשובה כנה היא שנכון לעכשיו, הפלטפורמות לא עושות עבודה משכנעת מיוחד בלזהות, אפילו לא נדבר על להסיר, לפחות לזהות ולתייג מדיה על פניו סביר שנוצרה באמצעים סינתטיים, הם לא ממש דורכים לתייג את זה. יש פה שלל טענות לגבי, למשל, חוסר, המורכבות הטכנולוגית של לעשות ולידציה יקרה שכזו על כל תמונה שמועלית לפלטפורמה כמו טוויטר לצורך, אין סליחה,
אקס. אוי, אוי, זה יהיה להם יקר, אוי, נורא. יש לי גם עוד משהו, אני שואלת פשוט, כי נדמה לי שדימויים מסונטזים הם גם, אתה יודע, לפעמים נגיד הצבעים שלהם טובים יותר, הפרצוף שלהם בורק יותר, זאת אומרת, כאילו הם על פי רוב לא... אתה מבין? גם זה דבר שהאלגוריתם הרי מקדם, אנחנו יודעים את זה.
שוב, הפלטפורמות הנ"ל לא עסוקות בריסון של התופעה, כי הן מרוויחות עיקריות ממנה, כי הדברים האלה מביאים לייקים וקליקים ותשומת לב, ואין להם אינטרס כלכלי אמיתי לרסן את התופעה. יש להם אינטרס להעמיד פנים שהם מנסים איכשהו למתן את התופעה, אבל אין סיבה להניח שזה בהכרח משהו שהוא בתיעדוף גבוה במיוחד עבורם, וגם היסטורית, בואי נאמר, התקדימים לא מודדים במיוחד. מה יכולת ההתמודדות של הפלטפורמות האלה, מידע מזויף עד כה, לפני שנכנסה בינה מלאכותית למשחק, גם לא היה משכנע במיוחד. הרי פייק ניוז עדיין מתפשט, כי יש בשדה קוצים כל פעם שמישהו
מוצא. המטרה שלהם הוא להגביר את הטראפיק, והיא מה? זה העניין, זאת המטרה. בכלל לא שאלות של אמת ושקר, מוסר ולא מוסר. הם באמת רואים עצמם כרק צינור, אבל בצינור הזה זורם הרבה מאוד ביוב. בוא נמשיך לעוד סכנה מכיוון אחר.
כן, רק משפט אחד לפני שאנחנו עוברים לנושא. אני חושב שגם עוד אחת הבעיות שיש לנו היא שכל ניסיון לפתח כלי ניטור ציבוריים שיפקחו על השירותים הנ"ל הוא בוא נגיד שגם בחזית הזו התקדימים ההיסטוריים לא מאוד מודדים, לא, לא, אין רושם שיש, הם, נקרא לזה פלטפורמות רגולטיביות משכנעות שיכולות להתמודד עם התופעה, אז אנחנו בסוג של עבודים משני הכיוונים. במקביל, באמת התפרסם עכשיו דוח של מוסד שנקרא גלדסטון AI, הדוח הזה הוזמן על ידי מחלקת המדינה של הממשל האמריקאי, והדוח קובע כי בינה מלאכותית מציבה סיכונים שהם פוטנציאלית קיומיים עבור האנושית. עכשיו זה אנחנו משהו שאנחנו שומעים כסוג של טוקינג פוינט כבר כמה שנים, את יודעת, שבינה מלאכותית מתקדמת בצורה שהופכת לסיכון קיומי עבור האנושות, אבל קבוצה יחסית רצינית שמפרסמת דוח רשמי שהוזמן וקודם על ידי הממשל האמריקאי, זה כבר סיפור טיפה אחר. עכשיו, אני גם אעיר שהרבה
מאיזה כיוון מדובר? מאיפה הסכנה מגיעה?
אז הם מאבחנים שני סיכונים, נקרא לזה סיכוני גג מרכזיים. הראשון הוא, נקרא לזה, הסכנה הקלאסית שאוהבים לדבר עליה, שנקרא לזה תרחיש סקיינט, זאת אומרת, בינה מלאכותית שיוצאת משליטה, ובין אם בזדון או שלא, זורת נזק והרס בשלל אופנים מפחידים למדי. אבל לא צריך להרחיק עד התרחיש הזה. הכלים הנהלים בהרבה מובנים די פרוצים, הרבה מהמודלים משוחררים לציבור הרחב, המון מהפלטפורמות נגישות לציבור הרחב, על מאות אלפי אנשים מפה לשם, את הסוכם על פני כל החברות שעוסקות בבינה מלאכותית, מדובר באלפי, עשרות אלפי אנשים שמעורבים במודלים האלה, אין פה הרבה פוטנציאל לביטחון מידע, נקרא לזה מונחים.
מהכיוון
הזה, אוקיי. ועכשיו לא, יתרה מכך, אני אומר כדאי שמרגע שהמודלים האלה שולטים, אין, את יודעת, אין איזה משהו ש מונע בני אדם שמקבלים את המודלים, למודלים האלה יש גישה, יכולים להגיד משהו כמו, להגיד למודל, בצע מתקפת סייבר בלתי ניתנת לזיהוי, להפיל את מערכת החשמל של צפון אמריקה. זאת אומרת, במידה ובינה מלאכותית מסוגלת לעשות דבר כזה, ואנחנו לא באמת יודעים אם היא תהיה מסוגלת או לא בעוד כמה שנים, השאלה היא האם בינה מלאכותית תעשה את זה באופן עצמוני, או אם בני אדם ישתמשו בה לעשות את זה, היא בהרבה מובנים מבחינה קיומית לא רלוונטית. וזה אחד הדברים שהדוח הזה מאבחן בצורה נכונה.
אבל אני מניחה שלא באמת יהיו כאלה דברים, כלומר, דברים רגישים, אז יהיו, יצטרכו כמה וכמה חתימות קול של, נכון? יעשו הרבה דברים שהגנו עליהם מפני דברים שאתה מתאר.
המציאות היא שזה נכון, על פניו היית רוצה שזה יהיה מצד שני, כמו המודל, אין באמת, המושג באנגלית הוא there is no moat, זאת אומרת, אין תעלה בצורה סביב המודלים האלה. זאת אומרת, אנשים יודעים בגדול איך לבנות אותם, זה רק שאלה של משאבים. עכשיו, לא צריך להרחיק, את יודעת, המשאבים של מדינות לצורך העניין, גם חברה כמו גוגל מחבירה לעומת המשאבים שיש למדינות. אם מדינות בוחרות להשתמש בטכנולוגיה הזו, ואז לנסות לרתום אותה בשביל לזהות פרצות במערכות תשתיתיות חשובות של מדינות אחרות, הן תמצאנה את הפרצות האלה. המציאות היא שאנחנו לא ערוכים לסוג הזה של לחימת סייבר. ואנחנו רואים רמזים לזה כבר עכשיו בשלל שדות קרב, למשל מה שקורה באירופה, שהיה לו מזמן מתקפת סייבר שהפילה רשת החשמל באוקראינה. ובמובן הזה, הדוח קורא למעורבות רגולטיבית אגרסיבית, שלהערכתי בתור קורא, אין לה באמת התכנות כרגע, בין משום שאין תיאבון אמיתי לזה בפוליטיקה המערבית, המחוקקים לא ערוכים להתמודד עם השאלות שתעלנה, מבחינת איך להתמודד עם הטכנולוגיה הזו, וגם אני לא יודע אם רגולציה שכזו יכולה להיות בכלל אפקטיבית, כי איך תעצור עכשיו את כל חברות הטכנולוגיה בעולם?
כן, זה גם משתכלל והולך הרי כל הזמן, אתה לא, קשה מאוד לעקוב אחרי זה. בוא נגיע למאמר השלישי, שהוא מכיוון אחר לגמרי.
נכון, והמודל, אנחנו עוסקים עכשיו בנושאים שהם ברומו של עולם, מכל מיני כיוונים, חבורה של חוקרים מה-Institute for the Future of Work, חסו מחקר שניסה לבדוק כיצד ההתממשקות של אנשים לטכנולוגיה משפיעה על רווחתם ועל בריאותם. הם סקרו 6,000 איש וניתחו את ההשפעה של מספר קטגוריות של טכנולוגיה שנופלות תחת המטריה של, נקרא לזה, בינה מלאכותית מורחבת, על הרווחה היומיומית שלהם. והמחקר הזה מראה שלפחות שלוש קטגוריות מרכזיות של בינה מלאכותית, שהן תוכנה מבוססת AI, זאת אומרת AI שמשתמשים בו לכתיבת קוד למשל, כל מיני מכשירים, מעקב וניטור, למשל, הן, כן, נראה לי, זה טכנולוגיות מצלמות מעקב חכמות, וקלה בתוכנה שעוקבת אחרי מה אתה עושה על המחשב שלך בעבודה. ורובוטיקה, בשלושת הקטגוריות האלה, המחקר מראה בצורה חד משמעית, שככל שחשיפת העובדים הייתה גבוהה יותר, לסוג הזה של טכנולוגיה בסביבת העבודה שלהם, כך רווחתם ובריאותם, כפי שהם דיווחו עליהן, היו נמוכות יותר. לעומת זאת, דווקא טכנולוגיות שמעלות את הכישוריות בין בני אדם, הזמינות לתקשורת, כמו למשל לפטופים, טאבלטים, או תוכנות כמו סלאק ווואטסאפ, אלו דווקא העלו את רווחתם. עכשיו,
אבל תגיד, אתה לא מניח שהיו מחקרים שלפני כמה שנים שהשימוש בוואטסאפ וסלאק דווקא מוריד את הרווחה? זאת אומרת, זה לא קשור לטכנולוגיה חדשה ולזמן שבו היא נטמעת חוסר שביעות הרצון?
עכשיו, אז אין ספק שיש למחקר הזה שתי חולשות שהן קשורות אחת בשנייה. הם לא באמת בדקו את סיבות העומק למתאמים שהם מצאו, הם רק דיווחו למתאמים, ולכן כתוצאה מכך קשה לבקר במובן של אין קבוצת ביקורת, והשאלה עד כמה ירידה באושרם של העובדים היא כתוצאה מחשיפה לטכנולוגיות חדשות, וזה נובע פשוט מהרתיעה של אנשים מדברים חדשים, ומהעובדה שלא עבר מספיק זמן כדי להתאקלם ולהסתגל לטכנולוגיות האלה. אבל החוקרים מעלים טענת נגד שהיא די משכנעת כשלעצמה, שהממצאים שהם מראים עקבים עם תוצאות של מאמרים קודמים, שהעידו על שלל סיבות די מטרידות למתאמים שליליים בין טכנולוגיות החדשות האלה לבין רווחתם של העובדים. למשל, שכלי אוטומציה שונים ומשונים מפחיתים את תחושת הסוכנות והאוטונומיה של העובדים. באופן אבסורדי דווקא מעלים את העומס על עובדים, כי מה שקורה זה שאם עכשיו אתה יכול, הנה נניח קודם היית ספק, לא איך נקרא לזה, איש תמיכה טכנית. כל פעם מדבר עם בן אדם אחד. עכשיו יש לך צבא של צ'טבוטס, אתה בעצם, הצ'טבוטס מנהלים שיחה, ואתה צריך לנטר 40 שיחות במקביל. זה לא באמת שיפור במצב חייך, המקצועיים, שזה עכשיו הסיטואציה. כמו כן, יש גם איזושהי תחושה של גריעה מתחושת המשמעות, שזה, אני חושב שזה כשלעצמו מעלה שאלה של ממה עובדים שואבים משמעות. אז אני לא בטוח שזה דווקא רק עניין של הטכנולוגיה, יותר כמו סביבת העבודה שמעודדת את הסוג הזה של טכנולוגיה. אני חושב שזה גם משהו שהחוקרת המובילה של העבודה, דוקטור מגדלנה סופיה, הציעה ברעיון לגרדיאן שבו הנושא הזה התפרסם לראשונה. הבעיה היא לאו דווקא בטכנולוגיות עצמן, אלא באופן שבו הן זוכות לשימוש.
כן, אנחנו חייבים לחתור לסיום, בוא רק נחזור שוב, אמרנו שלושה גורמי סיכון עלו ממש בשבוע האחרון, אחד זה האופן בו האלגוריתם של הרשתות החברתיות מפיץ בקלות מאוד וללא סינון מידע שגוי, שתיים, עד כמה בעצם אנחנו חשופים לסיכונים ברמה בינלאומית וגבוהה ולטרור בגלל בינה מלאכותית, ושלוש, אמרנו מאמר שעוסק בירידה באושרם ורווחתם של עובדים, בגלל שימוש נרחב או אולי הטמעה זריזה ולא מספיק נכונה של הכלים האלו. וואו, כל אחד המאמרים האלה יכולה לספק כאן שיחה עשירה. אנחנו צריכים להיפרד שורה אחרונה.
שורה אחרונה זה שהבעיה, אם אתה מסכם בשלושת הנושאים האלה, הבעיה היא לא הטכנולוגיה עצמה, אלא השימוש של בני אדם בה, והשימוש ממניעים לא נכונים. ואני חושב שזה מסגור נכון יותר מלהגיד שהטכנולוגיה עצמה היא רעה.
בסוף יצאת בסדר, אוקיי. יכולת להגיד גם משהו יותר רדיקלי, אבל אולי בשבוע הבא. דוקטור אלעד דיבמן.
אני חושב, הגיהנום הוא הזולת, זה האמת הרדיקלית פה.
בסדר גמור. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר במבט המחקר העצמאית של Spark Cognition. תודה רבה לך על כל המידע המעשיר והמוריד הזה. להתראות.
בשמחה, יום טוב.
זוכרים? זוכרים את הקורונה, זוכרים את הסגרים, הרחובות היו ריקים מאדם, וזו הייתה שעתם היפה של כמה מחקרים. על מחקר אחד כזה נדבר עכשיו, שבעצם ניצל את האדרם של בני האדם מהסביבה העירונית, כדי לבדוק את ההשפעה של ההיעדרות הזו על ציפורים כמו עורבים וכמו דררות, שהם בעצם חיים ממש איתנו. נשמע על המחקר הזה מהפרופסור יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, וראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
אהלן, בוקר טוב.
היי, בוא תאר לנו, מה עשיתם?
כן, אז כמו שאמרת, התחילה הקורונה, התחילו הסגרים, נכנסנו לדיכאון, אבל ראינו גם הזדמנות באמת יוצאת דופן, לבדוק את ההשפעה של בני אדם על בעלי חיים במרחב, בעיקר במרחבים עירוניים, מרחבים שאנחנו הולכים וחולקים יותר ויותר עם בעלי החיים.
קיבלנו תנאי מעבדה כאלה בעצם, זה מה שקיבלתי.
אני תמיד אומר שהעיר, בכלל העולם, אבל העיר וההתערבות האנתרופוגנית, כלומר האנושית, זה אחד מהניסויים, אולי הניסוי הכי גדול בהתנהגות בעלי חיים שאי פעם בוצע. אז אנחנו משתמשים בדבר הזה כל הזמן בעצם. אבל פה זה היה באמת יוצא דופן בקיצוניות שלו. וגם התחילו להופיע דיווחים, כמו שכולנו זוכרים, על פינגווינים.
הטבע חוזר לחיים, הטבע מתעורר.
בדיוק, אבל הדיווחים האלה יש לומר, הם עלולים להיות מאוד אנקדוטליים, והם עלולים לנבוע מאיפה אנחנו, ממה שנקרא הבייס של הצופה, נכון?
הטייס
של הצופה וכל זה.
מספיק שאנחנו רואים אימא וברווזים בניו יורק הריקה, ואנחנו אומרים, הו, הטבע, איך הוא התעורר לחיים? למרות שכן יש לציין שראינו הבדלים כמובן בזיהום אוויר, זיהום חופים. כן היו הבדלים גדולים שבטח סייעו לבעלי החיים ברעש בכלל.
וזה אחד הדברים שמאוד מאוד נוגעים לנו, כי באמת המחקר מבוסס על הקלטות אקוסטיות. אז מה שאנחנו אמרנו, זה מהר מהר נרוץ, ויואל חסין, הסטודנט הנהדר, רץ מהר מהר, והציב 20 מכשירי הקלטה בכל מה שנקרא צפון הישן, או משהו כזה של תל אביב, מאזור ארלוזרוב עד הפארק. בכוונה רצינו לכלול גם את הפארק, כי הוא אזור שידוע כאזור מעבר ירוק לכאורה לבעלי חיים. והקלטות אקוסטיות כאלה, היתרון שלהם הוא שא', אנחנו יכולים להעריך גם את הרעש, וגם את נוכחות בני האדם, ובית, אנחנו לא מתערבים, המתמקלטים יושבים שם, ואף אחד לא שם לב אליהם בכלל, יכול להיות שבא על העץ בחצר האחורית של החיה מקלט שכזה. החיסרון הוא כמובן שאם בעל החיים נגיד שותק, הוא עדיין נמצא שם, אבל מפסיק להשמיע קולות, אז אנחנו לא יכולים להבדיל בין שתי האפשרויות האלה.
אז רגע, המיקרופונים האלו הוצבו, כמו שאמרנו, בצפון הישן של תל אביב ובאזור הפארק, שכמו שאמרת, הוא מין כזאת חגורת ביניים, טבע עירוני כזה. והם היו שם כמה שבועות, שמע, זה הרבה מאוד שעות שמע ונתונים, איך ניתחו אותם בכלל?
נכון. כן, זהו. קודם כל נגיד ששלושה מכשירים בלבד נגנבו לנו, שזה היה בסך הכל נתון טוב, פחדנו שיהיו יותר.
זה גם כן בזכות הקורונה, אם לא היה קורונה, היו נגנבים כולם.
כן, אתה רואה, המכשירים האלה, אתה גונב אותם, אתה לא יודע מה לעשות איתם. אבל כמובן שיכול להיות שגם נפלו, אנחנו סתם ככה עכשיו מכפישים. אז באמת טראבייטים של דאטה, הקלטנו גם את תקופת הסגר, וכמובן גם אחרי הסגר, כדי שתהיה ביקורת, ולצערנו לא הקלטנו לפני הסגר, שזה היה הופך את הניסוי לעוד יותר, את המחקר לעוד יותר אמין. אז אכן אנחנו עומדים מול המון 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 דאטה, ואנחנו כמובן פונים לעזרת ה-AI, היינו רוצים לזהות את כל הציפורים שיש בהקלטות, אבל זה כרגע עדיין בלתי אפשרי, ולכן אנחנו מתמקדים בשלושה מינים שהם גם מאוד נפוצים וגם מאוד מעניינים, עורב אפור, דררה שציינת כבר, ופשוש מצוי, שלושה מינים מאוד נפוצים, שני הראשונים, אחד מהם גם מין פולש, הדררה, אבל שני הראשונים הם מה שנקרא תלויי אדם, הם מאוד מאוד תלויים בנו כדי לאכול, והפשוש שהוא מסתגל, זה מה שנקרא מין מסתגל. אגב, את ההגדרות קיבלנו מפרופסור אסף שוורץ בטכניון, שהיה שותף וממש מתמצא בנושאים האלה. אז הפשוש הוא אוכל חרקים, והוא בדרך כלל ביישן. זה הפיוט הגבוה הזה שאנחנו שומעים כשאנחנו עוברים ליד שיח בעיר, אבל הוא חי בתוכנו, נסתגל לעיר.
אז אוקיי, אז הוא הסתגל, זאת אומרת, והוא שונה משני האחרים שהם תלויים בנו לתזונה, אתה אומר.
נכון, הרבה יותר, אתם תמיד יכולים לצאת החוצה ולהסתדר בלעדינו, אבל בעיר הם מאוד מאוד תלויים בנו. אז אנחנו באמת בונים classifiers, מה שנקרא, מסווגים שהם מבוססי AI, אנחנו משתמשים בקולות שלהם כדי לזהות עוד ועוד הופעות, ומזהים באמת מאות אלפי הקלטות של המינים האלה. לא אמרנו מקודם, אנחנו מפזרים את המקליטים בסביבות שונות, גם במה שנקרא ממש בתי מגורים, גם במה שנקרא, יש המון פארקים קטנים, נכון, באזור צפון תל אביב, קטנים כאלה, לא רק הפארק הגדול.
כן, כן, שכונות טובות, שכונות טובות.
תוכנית גדס הידועה לטוב, וגם ברחובות עצמם לראות מה קורה. אגב, אנחנו מוצאים כצפוי, אבל מאוד מעניין לראות את זה, שבאמת הציפורים בפארקים חוגגים לעומת סביבות אחרות. כן, הפארקים האלה הם באמת ריאות ירוקות לציפורי השיר. אגב, שלושת המינים האלה מאוד קולניים, מאוד ווקליים, וגם בחרנו מינים, או אפילו קריאות ספציפיות, שהן קריאות בין קונספציפיקס, מה שנקרא. זאת אומרת, לא קריאות שמופנות בדרך כלל כלפי בני אדם, עד כמה שאפשר, כדי שאנחנו לא נטה את המחקר גם, נכון?
זה קריאות שהן בינם לבינם.
עד כמה שאפשר. זה כמובן עוד בעיה מסוימת של המחקר. ומה שאנחנו מוצאים, אנחנו גם יכולים להעריך את הפעילות האנושית, אנחנו רואים היטב שפעילות האדם פוחתת בעיקר בפארקים, כצפוי, כי אם אתם זוכרים, אז היה באמת בהתחלה מאוד מאוד אכפו את הנושא הזה של לא להתקרב לפארקים, ואנחנו רואים שיש הבדל בין מיני הציפורים. קודם כל אנחנו רואים שינויים מאוד מהירים, שזה גם מאוד יפה, ציפורים, ובכלל בעלי חיים שנמצאים בעיר, זה בעלי חיים פלסטיים, גמישים, שיכולים להתאים את עצמם מאוד מהר ולשנות את ההתנהגות שלהם מהר, ואנחנו רואים את זה היטב.
כלומר, ככלל, ציפורים עירוניות הן גמישות יותר.
נכון, אפילו יתר על כן, יש מחקרים שמראים שבתוך אותו מין, העורבים האפורים שנמצאים בעיר יהיו יותר גמישים מהעמיתים שלהם בכפר.
נכון, האמת שדיברנו על מחקר דומה לזה. נכון. מעניין אם עשו כאלה מחקרים גם לבני אדם, עם אנשים עירוניים, הם מסתגלנים יותר.
יש כל מיני ממצאים שבני אדם בעיר מדברים מהר יותר, ושימי לב כמה מהר אני מדבר, וכל מיני צועדים מהר יותר, וכל מיני דברים כאלה. האם על מה שנקרא פתרון בעיות, אני לא בטוח שעשו, אבל אני מנחש שכן, אני מנחש שגם את זה עשו.
מעניין.
אז מה שאנחנו מוצאים זה שבאמת בעלי החיים שתלויים באדם יותר, הדררות והאורבים, הפעילות שלהם פוחתת. כאמור, אנחנו לא יודעים בדיוק לומר מה קורה, הם הולכים למקום אחר, או שותקים יותר, או זה, אבל רואים הפחתה בפעילות שלהם, בעיקר בפארקים, אגב, שזה גם יפה, כי אנחנו רואים כמה המיקרו-אביטט חשוב, כן, שאתה עושה מחקר אקולוגי כזה, ולא בוחן סביבות שונות, אפילו שהמרחק בין הסביבות הוא 200 מטר, כן, אנחנו רואים הבדלים ביניהם. והפשושים לעומת זאת יוצאים החוצה, כן? פתאום רואים עלייה בשירה לפחות שלה, אנחנו יודעים יש יותר פשושים, אבל אנחנו רואים עלייה בתדירות השירה שלה.
רגע, אבל העלייה בתדירות השירה של הפשושים היא בגלל היעדרו של האדם, או בגלל היעדרם של שני המינים האחרים שאנחנו מדברים עליהם?
אז יש המון, אז יפה. כשבוחנים מערכות אקולוגיות, אז קודם כל מתחילה הן מאוד מורכבות, עם המון המון השפעות, ולכן קשה מאוד לחמת אותן. על אחת כמה כשזה ניסוי כזה בטבע ויש לנו מעט מאוד ביקורת. אני יכול לומר שאנחנו, את יודעת, בדרך כלל מכניסים למודל, אנחנו רוצים לראות מה משפיע על פעילות הפשושים, אוקיי? אז יש לנו איזשהו מדד, ואז אנחנו יכולים להכניס למודל כל מיני נתונים אחרים, כמו למשל הסגר, אבל כמו למשל גם הטמפרטורה, שזה גם יכול להשפיע, כמו למשל הרעש, נכון? האם הסגר השפיע מעבר לרעש? כמו למשל נוכחות בני האדם, כמו למשל הנוכחות של הציפורים האחרים, נכון? שזה מה שבעצם שאל. כן. ומה שאנחנו רוצים זה שעדיין יש השפעה מובהקת של הסגר עצמו מעבר לרעש. כלומר, זה לא רק על זה שנהיה שקט. יש השפעה מובהקת של הסגר עצמו על העלייה בפעילות הפשושים. כמובן שתמיד יכולים להיות גורמים נוספים שלא לקחנו בחשבון, זאת תמיד הבעיה עם מחקרים מהסוג הזה.
לא, ברור שזה הסגר עצמו, אני רק טועה שוב אם זה בני האדם או הציפורים האחרות. כלומר, מי הוא זה שנעדר? כי אמרת קודם כל שיש פחות קריאות של העורבים, למשל.
נכון.
אגב, האם זה אומר, אגב, פחות קריאות של העורבים, זה אומר שהם בהכרח לא נמצאים, או שאולי הם פשוט רעבים וחלשים וקוראים פחות?
לא הייתי הולך עד לשם, אבל לא, אנחנו לא יכולים לומר בוודאות, אנחנו כן יכולים לומר, שנגיד ביקרנו את הנושא של המרחק מהמיקרופון, זה לא שהם התרחקו מהמיקרופונים שלנו, ואז אנחנו לא מזהים אותם, או משהו כזה. אנחנו לא יודעים לומר, את יודעת, אבל זה נכון לכל שיטת דיגום, גם אם תשים עם מצלמות, שזה נגיד אחת השיטות הנפוצות, או אם פשוט תעשי טרנזקטים, מה שנקרא, שזה אנשים שפשוט הולכים וסופרים, אז תמיד יש לך את הבעיה, נכון? שדווקא כן. בשעת הטרנזקט הציפור נעלמת, או במצלמה את רואה ציפור, את לא יודעת אם זו אותה ציפור שראית קודם, כן או לא, למרות שהיום משתמשים ב-AI כדי לפתור גם את הבעיה הזו. אז אלה בעיות של דיגום קלאסיות שגם אנחנו מתמודדים איתם, ולכן המסקנות שלנו הן תמיד עד גבול מסוים, כן? אין לנו, אנחנו לא יכולים לומר יותר מזה.
וכשהסגרים נפתחו, ראיתם שיבה חזרה למצב הידוע?
נכון, אז אנחנו רואים באמת, אנחנו דוגמים גם אחרי הסגר, ואנחנו רואים שהדבר, הדברים, בעצם זו השוואה שלנו, אז כל מה שאני אומר זה, זה ביחס לחלק הזה. עוד נתון מעניין, הוא שאנחנו לא רואים, היו כמה מחקרים שטענו גם שהשקט שפתאום הסתרר בחובות, השפיע על שירת הציפורים. יש מחקר מפורסם שיצא מסן פרנסיסקו, שטוען שהציפורים חזרו לשיר. יש בכלל טענה שציפורים בעיר שרות בתדרים גבוהים יותר, כדי להתגבר על רעש הרקע של המכוניות וכולי. אנחנו לא רואים שום דבר כזה. אנחנו רואים, בעצם אנחנו מוצאים קורלציה עם הרעש, נדמה שהציפורים שרות טיפה יותר חזק כשיותר רועש, אבל לא, זה לא מספיק חזק, איך אני אגיד את זה בזהות, זה יכול להיות תוצאה של האנליזה. אנחנו מראים שהגברת העוצמה של השירה היא יכולה להיות פשוט תוצאה של, שהעובדה שבעצם שיש רעש בהקלטות לא מאפשרת לנו להעריך היטב את עוצמת השירה, וזה באופן כללי, אני כאן קצת ביקורתי כלפי גם מחקרים.
מעניין. זהו, אנחנו לא יכולים להפריד כאילו בין המכשיר שלנו לבין התוצאות באיזשהו אופן.
ואני בזהירות אומר, אני חושב שהרבה מהדיווחים הקודמים סובלים מהבעיה הזאת.
מהבעיה הזאת, ואולי גם קצת מרומנטיקה. פרופסור יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, וראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
בוקר טוב, תודה.
רוצים להישאר עוד קצת עם עורבים. אנחנו עם פינת גיבורי העל, כמובן, נפנה לאבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי העל. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. עורב הוא בהחלט חיה שעולם גיבורי העל מתעסק איתה, נכון? אני תוהה אם המקור הוא אדגר אלן פה, או בכלל, יש עוד
המקור עוד קודם לאדגר אלן פה, אבל כן, אדגר אלן פה, השיר שלו, The Raven, שגם אגב, בסימפסונס, זה בפרק הספשייל הלווין הראשון של הסימפסונס, זה שם בתחילת שנות ה-90, יש שם עיבוד מעולה של השיר הזה שבאדגר אלן פה.
ממש, חובה.
כן, אבל העורב, עוד בתרבויות עתיקות, היה לו כל מיני משמעויות, וחלק מהן ממש באותה תצורה עברו לקומיק. אני חושב שדמות מאוד מאוד בולטת זה אודין, אבי האלים, האסגרדי, שהוא בעצם יש לו שני עורבים שנקראים הוגין ומונין, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אבל הם למעשה משמשים כשליחיו וכמרגליו, ורואים אותם ברקע, ובקומיקס הנהדר, The Sandman, שגם עובד לסדרה לא רעה בנטפליקס, אז אנחנו ממש זוכים לראות את העורבים הללו, באים ובעצם אוספים מודיעין כל הזמן בשביל אודין, וגם באותו קומיקס אנחנו רואים עוד עורב שקוראים לו מאתיו, שהוא משרת את מלך החלומות, את הדמות הראשית בקומיקס, אז בהחלט יש לנו נוכחות של עורבים שם. אבל זה לא רק עורבים, האמת שזה לא רק עורב הציפור, יש כמובן את העורב, שזה עוד מעט אנחנו ניגע בו, אבל גם השם, Raven, כמו שאמרנו קודם, The Raven של אדגר אלן פה, והשם Raven יש לו איזשהו נופח מיסטי כזה, שלכן לפעמים נותנים אותו כשם לדמות, אפילו אם היא לא באמת קשורה לעורב, אבל כיוון שהשם הוא משרה כזאת, מעין איזושהי אימה כזאת או חלחלה, אז יש דמויות שנקראים ככה, למשל, באקסמן, שעוד מעט חוזרת למסכים, הסדרה המצוירת שאני אישית מאוד, אני גדלתי עליה בשנות ה-90, ועכשיו עושים לה חידוש 20 שנה אחרי, יש שם דמות שנקראת מיסטיק, שמיסטיק היא בעצם נבלית או אנטי גיבורה, תלוי באיזה גלגול, והיא יודעת לשנות צורה, ויש בה משהו, וגם כשמה כן היא מאוד מיסטית, אבל השם הפרטי של הדמות האמיתי הוא רייבן. אז באמת כשמדובר באיזשהו משהו שרוצים כרוצים לתת נופח מיסטי לדמות, אז לפעמים גם נותנים לה פשוט את השם הזה, גם מעבר לכביש.
וזה להבדיל מ-The Crow, שגם זה עורב, נכון? זה עורבים טיפה שאני חושבת שרייבן הוא יותר גדול, אם אני לא טועה.
אני חושב שזה פשוט העניין של תת מינים ואיך מסווגים את זה. אם את רוצה, הכי הגדול הוא צפר, אני יכול לשאול אותו מה בדיוק
ההבחנה.
האמת שהוא היה בתוכנית מספר פעמים. אבל כן, אבל יש, אם מדברים על The Crow, אז הדמות הכי עורב שיש בקומיקס ובעולם גיבורי העל, שגם היא מקבלת עכשיו חידוש במסך הגדול, זה העורב, The Crow, שהדמות נקראת אגב, אריק דרייבן, אם כבר דיברנו על שימוש במילה הזאת, ומי שיצר את הקור, אגב, זה סיפור די טרגי, קוראים לו ג'יימס אובר, והוא יצר את זה כנובלה גרפית, כקומיקס, כדי להתמודד עם האובדן של ארוסתו, שנהרגה בתאונת דרכים שנהג שיקור פגע בה, והוא בעצם, כחלק ממנגנון ההתמודדות שלו עם האובדן הזה, הוא יצר את הדמות הזאת העורב, שהדמות היא דמות שבעצם באופן דומה, הוא וארוסתו מותקפים על ידי שודדים, והם שניהם נהרגים, היא הולכת לעולמה, והוא, יש איזשהו עורב מיסטי שנושא את נשמתו בחזרה לעולם החיים, והוא בעצם נהיה גיבור על מאוד אפל שנקרא The Crow, וגם סביב הסיפור עצמו, כשהפיקו אותו לקולנוע, יש סיפור מאוד טרגי, כי מי שגילם את The Crow הוא ברנדון לי, בנו של ברוס לי, ובמהלך צילומי הסרט, בסצנה שבו יורים בו, מישהו היה איזושהי טעות והחליפו את הכדורים בכדורים אמיתיים, והוא נהרג בסט, על הסט של הסרט הזה. ומאז אומרים שיש איזושהי כללה, כללת העורב, ועכשיו, עוד השנה, אנחנו נראה גרסה חדשה בקולנוע, שכבר עכשיו, עוד לא יצא לקולנוע, אבל כבר עכשיו הטריילר שלה ביוטיוב סופג ביקורות מאוד 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 שליליות.
שליליות? מדוע?
כן.
מה, אתה ראית אותו?
את הטריילר לא צפיתי בו, לא, אבל אני חושב שזה עניין של, קודם כל שזה פרה קדושה, סוג של, זה סרט ש... גם אחר כך עשו עוד שני סרטים, ועשו סדרה וזה, אבל יש לסרט באמת מעמד של מיסטי שאין מה לעשות, אי אפשר לשחזר אותו, וגם בגלל הטרגדיה שמוסיפה לו איזשהו מימד שלא יוכל לשחזר.
אז אולי הכללה מתגלגלת בדמות הכפשות ביוטיוב, זה מה שכרגע קורה.
אולי, אבל זה באמת מעניין לראות מה יעשו, אבל גם יכול להיות שזה עניין של production value, אבל צריך לזכור שהסרט המקורי משנות ה-90 לא היה באיזושהי איכויות הפקה מטורפות, הוא לא היה סרט עם תקציב עתק ומשהו כזה, הוא היה סרט שבזמנו היה סרט אקשן שהיה מאוד מתאים לאווירה של התקופה, אבל לא... לא, לא וואו, בואי נאמר, אם
כן,
נדע על האמת.
כן, כן, אני זוכרת. אז דיברנו על זה שבאמת העורב הוא כשיש לנו דמות מיוחסת אליו, אז יש את האופל כמובן, העורב הוא מבשר המוות. אבל אנחנו בתרבות שלנו גם מייחסים הרבה חוכמה לעורבים, אנחנו מייחסים להם זיכרון מטורף, אנחנו יודעים לא ליצור קשר עין עם עורבים, שלא יבואו עלינו. הדברים האלו באים לידי ביטוי בדמויות הקומיקס וגיבורי העל שמתייחסות אליהם?
ודאי, אז בהקשר של החוכמה, אז העובדה שבאמת משמשים כשליחים, העורב שדיברת עליו קודם, הסדרה סטנדמן, הוא גם ממש מדבר בשפת בני האדם, אז הוא באמת מאוד מאוד חכם, ודווקא בגרסה שעשו, בגרסה הטלוויזיונית, אם אני זוכר נכון, פאטון אוסוולד, הקומיקאי, מדבב אותו, שנותן לו נופך מאוד שנון לדמות, וכשאנחנו מדברים על עניין של זיכרון, אז מעניין, למה אנחנו מדברים על הזיכרון של העורבים, ולא ליצור איתם קשר עין, בגלל שהם נקמנים, זה ידוע, שהעורבים הם נקמנים, ושהם זוכרים מי אתה, והתקפו אותך שוב ושוב, וזו אחת הסיבות, אני מניח שהשתמשו בדמות של העורב כמבשר הנקמה בסדרה העורב. הוא בעצם מחיה את הדמות הזאת, את אריק דרייבן לחיים, כדי שיוכל לנקום את נקמתו ונקמת ארוסתו. אז יש פה עניין של הזיכרון ושל הלינטור טינה.
כן. אני אוהבת הנוכחות של עורבים, כאילו דווקא במרחב הכי עירוני שלנו, שאנחנו, אתה יודע, הדבר הכי רע שיכול לקרות לנו פחות או יותר רוב הזמן בעיתות שלום, זה שנגיד ייפול לנו המכסה של כוס הקפה שלנו, וכל הזמן נמצאים העורבים האלו, מסתכלים עלינו באיזה עין רעה, משהו שצריך לחשוש ממנו. יש בזה משהו בעיניי.
מזכירים לנו שתמיד צריך להביט מסביב, כן?
לגמרי, אבל שיש איזשהו מימד גם, איזה מימד רובד מיסטי כזה שנמצא ברחוב כל הזמן, לפחות בעיניי. תודה רבה לך, אבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי על. להתראות.
יום
אנחנו בקרב על הפיתה. כותרות מדורי הארכיאולוגיה בעולם סיפרו לנו השבוע שפיסת הלחם העתיקה בעולם, בת למעלה מ-8,000 שנה, התגלתה באתר ארכיאולוגי בטורקיה. אבל אנחנו רוצים לברר עם פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, האם אכן כך? האם זו פיסת הלחם העתיקה בעולם? שלום.
שלום וברכה. כן, האמת זה שאלה מעניינת, הקרב על הלחם, אם רוצים... והשאלה הזו זה לא רק בשביל להיכנס לספר השיאים של גינס, מי הכי קדום בעולם, תכף אנחנו נראה שיש לזה משמעויות תרבותיות הרבה יותר רחבות, אבל נתחיל אולי בצורה מסודרת, מה מצאו ואיפה מצאו. אז אנחנו מדברים על אתר בשם טטלויוק, שנמצא בלב טורקיה, ברמה האנטולית, אזור ערבתי די יבש, והוא אחד האתרים היותר משמעותיים בעולם, בסיפור ההתפתחות האנושית, המעבר מחיים באתרים עונתיים לערים. דיברנו לפני כמה שבועות ביום של הבחירות על איך מתגבשת עיר. והאתר הזה הוא אחת הדוגמאות הקדומות להתגבשות של יישוב גדול, חיו שם סדר גודל של 8,000 איש, בבתים צפופים, והשאלה אם זה כבר עיר או לא, אבל בכל מקרה, במקום הזה יש עדויות ממגוון גדול מאוד של תחומים לגבי השינויים במנגנוני הקיום האנושי, בדיאטה, וכולל הנושא הזה של אפיית לחם. עכשיו, הפרסום האחרון שנעשה בעקבות חפירה של משלחת ארכיאולוגית טורקית באתר, מדבר באמת על גוש בצק שהוא באמת לחם, קצת דומה לחלות הקלועות הקטנות האלה שקונים בסופר ביום שישי, בצורה שלו כמובן מפוחם, אבל אין ספק שזה לחם. והוא התגלה בתנור, ליד תנור אפייה, עם קבוצה של...
רגע, אמרת שהוא מפוחם, הוא נאפה?
הוא כנראה שהוא חצי נאפה, משהו לא יצא להם בסדר, שמו את זה בצד, לא אכלו את זה, למזלנו.
אוי, זאת חשיבה נורא מצחיקה, שהרבה מהשיערים שאנחנו מוצאים, זה מה שיצא לאנשים לא טוב, הם שמו בצד.
לגמרי, הקטע של מה ששמת בזבל, מה שאני מתפרנס ממנו, זה בדיוק אחד הדברים של הארכיאולוגים. ואז באמת התאירוך הוא מאוד ברור, אנחנו מדברים סביב שנת 6500, אולי לכיוון 7000 לפני הספירה. ואז יצאה ההכרזה הזאת, שזה באמת הלחם הקדום ביותר בעולם שנטחן ונאפה. אבל... פה אנחנו צריכים להיות זהירים, את יודעת, היום עם טורקיה...
כן, גדעון, שלא נחולל פה שערוריה פוליטית, בסדר?
לגמרי, אז אנחנו נשאר רק בתחום המדע, בתחום הנתונים. כשאנחנו מנסים לראות איפה עוד נמצאו עדויות, אנחנו מדברים על גרעיני חיטה או סעורה, על תחינה, על יצירת קמח, וכמו שעושים לחם היום באפייה ביתית או במפעל. כשאנחנו מדברים על איפה עוד נמצאו ממצאים כאלה, אנחנו הולכים לירדן, אנחנו הולכים כמה אלפי שנה לפני התקופה הנאוליתית, לתקופה הנטופית, אתר בשם שובקה בצפון מזרח ירדן, שוב, אזור מדברי, בדרך כלל האזורים האלה נשמרים באזורים עם אקלים יבש ששומר על חומרים אורגניים, ושמה לפני כמה שנים, קבוצה רצינית של חוקרים שחפרה במקום, מצאה את הפיתה הקדומה בעולם, והיא פחות או יותר מתאורכת לסדר גודל של 14,000 שנים לפני זמננו. אז עכשיו זה נשמע קצת מצחיק, איפה הלחם הקדום, איפה הפיתה הקדומה, אבל למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו נמצאים בדיוק באלפי השנים שבהם מתחולל המעבר לחקלאות, ביות החיטה, באמת יצירה של מאגרי מזון מתוכננים, וזה קורה בתקופה הנאוליתית. פה אנחנו נמצאים כמה אלפי שנים לפני כן, ועדיין אנשים אוספים חיטת בר, תוכנים אותה ואופים לחם.
שזה מדהים, כלומר הם כבר חשבו על העתיד, ותכננו, ושמרו. זה מדהים.
והם כבר ידעו לפני שהגיעו לשלב של הביות, שאומר, למה ללקט את דגני הבר? בואו נייצר אותם בעצמנו, שזה שלב מאוד מהותי בכלל באבולוציה האנושית. אז כנראה שאנחנו מדברים על אלפי שנים קודם לכן.
אנחנו יכולים לחשוב גם שאולי, יכול להיות שאולי היה גם איזשהו מסחר בדברים כאלו? נגיד ברגע שאתה משמר משהו, אז אתה יכול לסחור בו, לא?
אז בדיוק, תלוי מתי. פה כשאנחנו מדברים על האתר הנטופי בירדן, אנחנו עדיין בחברה מאוד מאוד גרעינית. זאת אומרת שהיא מספקת את אורחי עצמה, שהיא בתקשורת עם חברות סמוכות. אנחנו לא מדברים על מערכות מסחר, חוצות עולם, בטח לא במוצרים בסיסיים כמו חיטה. כשאנחנו הולכים קדימה בזמן, אנחנו כבר מדברים יותר על הנושא של הגירה לטווחים רחוקים. אתה קוצר את החיטה, אתה מייצר לך את המאגר הזה, אתה חייב לעבור את הקיץ. ופה אנחנו באמת מגיעים גם להגירה לצורכי ההספקה רב שנתית, וגם למסחר בעודפים. ברגע שאתה מייצר יותר, יש לך עודפים, אתה יכול להעביר את זה לחברות סמוכות. אז כן. הסיפור הזה, הלחם והפיטה, יש לו משמעויות תרבותיות הרבה יותר נרחבות,
וכנראה שאנחנו... לגבי, כן, לגבי הרבה מאוד דברים. אז אם אנחנו מסכמים, נגיד, את ההבדל בין אותן שתי פיטות או שני לחמים, הקדומה הזו מירדן וזו שמצאו עכשיו בטורקיה, מה ההבדלים המרכזיים בין שני הממצאים האלו, פיזית?
קודם כל, סוגי החיטה, אנחנו בטוטל יורוק, אנחנו מדברים כבר אחרי ביות החיטה, אנחנו מדברים כבר על, א', על מוצר שהרבה יותר קל לאבד אותו, חלק מהסיפור הזה, למה הם צריכים לביית, כדי לייצר מוצר שיותר קל לטחון אותו, יותר קל לייצר ממנו את הלחם. נקרא לה הפיתה הירדנית, אנחנו נמצאים בשלב הרבה יותר קדום, של סוג של ליקוט אינטנסיבי של דגני בר, וייצור, בסוף המוצר הוא די דומה. אבל אם נלך להפשטה, הרבה יותר פשוט היה לייצר את הלחם הטורקי מאשר את הפיתה הירדנית, שהיא קדומה בזמן. אבל זה שוב מראה לנו על ההתפתחות האנושית ואיך הטכנולוגיה מסייעת לפעמים בדברים מאוד מאוד קטנים שיש להם השפעה הרבה יותר רחבה. לא רק על הדיאטה האנושית, גם על תהליכי ההתפתחות, ההתגבשות החברתית, אחת הסיבות...
כן, סליחה, בבקשה.
אני אומר, אחת הסיבות שאותו אתר בטורקיה גדל כל כך, הוא בגלל האפשרות לייצר מאגרי מזון, לייצר עודפים, ובעצם היה להם יותר כדאי לגור ביישוב בקנה מידה הרבה יותר גדול מאשר היישובים הקודמים להם.
כן, אני מודה שכששמעתי שאתה מערער אולי על הראשוניות, שוב, באופן שבו ציינת וסייגת, של הממצא הטורקי, חשבתי שתגיד שבאזור שלנו, באזור הכינרת דווקא נמצא הלחם הראשון, אבל לא.
באזור הכינרת, אתה רואה לא למשל, בגרום הכינרת, עדיין לא נמצא הלחם הראשון, אבל כן, יש שם את העדויות הקדומות ביותר לאותם תהליכים שדיברנו עליהם עכשיו. באמת לתהליכים של ניצול, גם ניצול של צמחים לצורכי אכילה, גם בעלי חיים. זאת אומרת, את הניסנים הראשונים אנחנו באמת רואים באזור הכינרת, בתקופות אפילו עוד יותר קדומות. אבל המרחקים אצלנו הם הרבה יותר קצרים, בין הכינרת לבין המדבר הירדני, אנחנו נמצאים בטווח של יום-יומיים הליכה. זאת אומרת, זה טווחים שאנשים מקושרים בו באופן קבוע.
נכון מאוד. טוב, מעניין. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בדרך לאן אתה? הבנתי שאחר כך אתה תהיה באזור בלי קליטה.
כן, אני היום בדרך לאיזה סיור. אני בדרך לאיזה סיור במדבר יהודה, אולי נמצא חומר לפינות הבאות.
אוקיי, בדיוק, סבבה. ספר לנו אם אתה מוצא משהו מעניין. תודה.
בסדר גמור. יאללה, להתראות. ביי.
מאזינים, מאזינות, שימו לב, בא לשכונה מגנט חדש, סוג חדש של מגנטיות שלא היה מוכר עד לפני שנים אחדות, נצפה כעת לראשונה במעבדה בצ'כיה. החוקרים אומרים, חבר'ה, זה עניין בסיסי לחלוטין, שהיה מונח לנגד עינינו במשך עשרות שנים, מבלי שהבחנו בו. האמנם כך, נפנה ליונתן ברקהיים, פיזיקאי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, עם כל ההסברים. שלום.
בוקר טוב, שרון, בוקר טוב, מאזינים.
בוקר אור. אז לא כל יום מגיעה מגנטיות מסוג חדש.
נכון, נכון. יש כמה סוגים של מגנטיות שידועים למדע כבר כמה עשרות שנים טובות, ועכשיו באמת פעם ראשונה שראו במעבדה, סוג חדש, פעם ראשונה שבכלל נחזה קיומו, רק בסוף העשור הקודם, 2019-2020. אז באמת, באמת שווה את הרחבה על הדיבור, על הדבר הזה.
כן, תסביר.
כן, אז הסיפור הוא כזה, באמת, כמו שאמרנו, אז מגנטיות היא תופעה מאוד מוכרת וותיקה, עוד מקדם, בעצם המחצב הראשון שמשך אליו ברזל, גילו אותו עוד ביוון העתיקה, בסמוך למקום שנקרא מגנסיה, זה היום באזור טורקיה דווקא, זה מחצב שהיום קוראים מגנטית, וב-200 שנה האחרונות, מאז שבעצם פותחה תורה קלאסית של החשמל והמגנטיות, אז נתנו לתופעה הזו הסברים ממש מדוקדקים, וברגע שנכנסה אל העניין גם מכניקת הקוונטים לפני כמאה שנה, אז הם נתנו הסבר ברמה המיקרוסקופית ממה נובעת המגנטיות, והתופעה הזו היא בעצם מקורה בספין האלקטרוני, בעצם איזושהי תכונה די חמקמקה שיש לכל אלקטרון ביקום, תכונה פנימית שמאוד קשה לתת לה אנלוגיה מחיי היום-יום, אבל אפשר לחשוב עליה פחות או יותר, במקרים מסוימים, כמו מהירות סיבובית או מהירות זוויתית של אלקטרון. ויש לזה סיבות, כי חלקיק טעון שיש לו ספין דומה לחלקיק טעון ומסתובב מבחינה מגנטית, ולכן היום אנחנו בעצם נתייחס לאלקטרונים בעלי ספין, ופשוט כאילו הם הספינים עצמם. פשוט זה יכול להיות חץ, כן, אפשר לחשוב אלקטרון בתור חץ. והחץ הזה יכול לבוא בשני מצבים, או חץ שמצביע למעלה, או חץ שמצביע כלפי מטה. והסיפור של המגנטיות החדשה בעצם, שהשם המקורי והיפה שניתן לה הוא אלטר מגנטיות, אלטר מגנטיזם.
אלטר מגנטיות, אוקיי.
כן.
למה היא נקראת כך?
אז היא נקראת כך בעצם בגלל הסידור המיוחד של הספינים בגביש המוצק, כן, במגנט. ובנוסף, בנוסף יש עניין של גיאומטריה, כלומר, כשאנחנו מדברים על מגנטיות רגילה במרכאות, כן? למשל מגנט קבוע של, לא יודע, של האינסטלטור או של המסעדה האהובה עלינו, אז ברמה המיקרוסקופית אנחנו מדברים על סידור של ספינים שהוא אחיד במרחב. כלומר, גם כאשר אנחנו מוצאים את החומר, למשל את הפיסה של המכתב הזה משדה חיצוני, עדיין כל האלקטרונים, כל הספינים מכוונים באותו כיוון, למשל כלפי מעלה או כלפי מטה. זה מה שנותן בעצם את השדה המגנטי הקבוע. מה שמקנה לחומר את השדה המגנטי הקבוע, חומרים כאלה נקראים פרומגנטים. יש גם חומרים שנקראים אנטי-פרומגנטים, ששם הסידור הוא מעט יותר מורכב, בעצם כל זוג אלקטרונים שכנים מצביעים בכיוונים הפוכים מבחינת הספין. אז זה יכול להתבטא בטמפרטורות נמוכות ביצירה של שדה מגנטי שהוא הפוך בכיוונו לשדה חיצוני שמשרים, בטמפרטורות גבוהות אז בכלל אין מגנטיות, שם בעצם הספינים מסודרים באקריות, אז שני אלה סוגים של מגנטיות שכבר היו ידועים עד כה. באלטר מגנטיות, מה שקורה שהספינים מסודרים באופן מקומי, בכיוונים הפוכים אחד לשני, כלומר, מעלה מטה, כן, ברמה המקומית, אבל גם יש עניין של גיאומטריה ספציפית. וכאן אנחנו נכנסים כבר לעניין ממש קוונטי עדין, אז את מוכנה להסבר?
אני מנסה, כן. יש כאן ריח קל של חריכה. אני חושבת שאלו תאי המוח של להסבר הקוונטי.
אז נעשה את זה ממש ממש, נעשה את זה לאט ובביסים קטנים. אז שוב, אנחנו מדברים בעצם באלטר מגנטיזם, אנחנו מדברים על אלקטרונים שכנים אחד לשני שמסודרים בכיוונים הפוכים, מעלה ומטה, כן? עד כאן את מצליחה לדמיין את זה פחות או יותר? פשוט איזושהי מפה של חיצים כלפי מעלה וכלפי מטה.
כן, כן.
אבל יש גם עניין של הסידור הגיאומטרי. בעצם כשאנחנו מדברים על גבישים ובאופן כללי על פאזות מוצקות, אז יש דבר שנקרא מבנה פסים. בעצם האלקטרונים בתוך המוצק, בתוך הגביש, יכולים לתפוס או יכולים להיות בעלי אנרגיות מסוימות. כן? זה דבר שמכניקת הקוונטים בעצם אומרת לנו. והמבנה של רמות האנרגיה, כלומר, באילו אנרגיות אני יכול להימצא ובאילו אנרגיות אני לא יכול להימצא, הדבר הזה נובע באופן ישיר מאיך נראית הגיאומטריה המקומית של הגביש. ומתברר שבאלטר מגנטיות, אז תאים שכנים, כן? אפשר לחשוב על כל תא כמי שמכיל ספין יחיד, חץ יחיד, אז כל תא באופן אלטרננטי, כלומר לסירוגין, הוא בעל מבנה אנרגטי אחר. אז יש לנו פה עניין גם של שילוב בכיוונים השונים של ספינים שכנים, של אלקטרונים שכנים, וגם איזושהי שונות במבנה הגיאומטרי של כל תא שמכיל ספין. אז על פניו אלה שתי תופעות יסודיות שבאות יחד.
אוקיי. אני אגיד לך מה, אני, כשאתה אומר מגנטים כל הזמן, אני כמובן במוחי הצער מדמיינת מגנטים לאירועים, נגיד לצורך העניין, בסדר?
מצוין.
מה שנקרא מגנט, בסדר?
מגנט פשוט, כן.
זה, כן, ואני תוהה האם המגנטיות החדשה הזו, הקוונטית נקרא לה, האלטר מגנטיות, היא בכלל מייצרת לי מגנות בכזאת רמה, שאני יכולה ככה להרים את זה בת מצווה טובה, ולייצר מגנטים ולהדביק אותם על המקרר, כמו שאלוהים רצה?
אז לא. לצערנו לא, לפחות לא לפי התיאוריה ולפי מה שראו במעבדה. יש, ברמה המיקרוסקופית, יש איזשהו שדה מגנטי שהמערך של הספינים מייצר, כן? כלומר, השילוב של, של סידור הספינים יחד עם המבנה הגיאומטרי יוצר שדה מגנטי באופן מקומי, מה שנקרא קווי שטף בעגה המקצועית, אבל ברמה המקרוסקופית, כשמסתכלים על, למשל, מערך גדול, למשל, מאות או אלפי או עשרות אלפי ספינים במוצק, בגביש הזה, אז אין מגנטיות. כלומר, לא נוכל לתוכן לקחת פיסה של הגביש. למשל, פה הם בדקו גביש שנקרא מנגן טלור, כן? זה איזשהו שילוב של שני יסודות. ברמה המקרוסקופית, אם ניקח חתיכה של הגביש הזה ונסה להדביק למקרר או לדלת, זה לא ילך. אז אין טעם לבנות על זה. מה שכן, כבר הציעו שימושים, למרות ששוב, כל המחקר הזה הוא מאוד מאוד חדש וראשוני, אז הציעו שימושים לאלטר מגנטיים בתעשיית המחשוב. בעצם יש תעשייה שמתפתחת בעשרות שנים האחרונות, שנקראת ספינטרוניקה, שמנצלת לא רק את השדה המגנטי שנוצר כתוצאה מאלקטרונים, אלא גם את העובדה שלכל אלקטרון יש ספין. כלומר, העובדה שאלקטרון יכול להיות בעל מצב של ספין למעלה או ספין למטה, מקנה לנו עוד יכולת לחסן אינפורמציה בעזרת הדבר הזה. בעצם זה סוג של ביט. ואומרים שבעצם אם נצליח להטמיע את החומר האלטר מגנטי בתעשיית הספינטרוניקה, אז יכול להיות שנפתח אופציות חדשות. מה אין זה עוד מוקדם לדעת?
יפה, סומכת עליך שתעדכן אותי כשיפתחו אותן אופציות. יונתן ברקהיים, פיזיקאי, מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה לך. שתזכה למגנטים טובים כאלה שמחזיקים. להתראות.
אמן, אמן, תודה רבה. להתראות, יא טוב.
אנחנו ממשיכים להתעסק בעניינים של מעלה, עברנו עם מגנטיות חדשה ומקוונטים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על זמן, על מושג הזמן, וליתר דיוק על האופן שבו הוא הופיע בתולדות המתמטיקה. נגיד בוקר טוב למיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
בוקר טוב. כן, אז הזמן עשה בעיות למתמטיקה, הוא אף פעם לא בדיוק הסתדר. אפשר לחשוב על זה ששתי הדרכים הראשיות שבהן אנחנו מפרשים את העולם הפיזי שסביבנו, הן זמן ומרחב. אלה שני מרכיבי היסוד של התפיסה שלנו של המציאות. עם המרחב למתמטיקה לא הייתה בעיה. זה תמיד היה יחסית קל לייצג דברים של מרחב. גיאומטריה נמצאת איתנו ממש פחות או יותר מההתחלה. אפשר לייצג צורות במתמטיקה, אפשר לספור להן קודקודים, מאוחר יותר אפשר למקם אותן על מערכות צירים, אפשר למדוד אותן. עם המרחב ועם דברים שנעים ומסתובבים להם במרחב, אין בעיה. אבל ברגע שאנחנו מכניסים לתמונה את שאלה של זמן, הדברים מתחילים להסתבך.
כי הזמן, רק שאנחנו מוסיפים זמן לשאר מרכיבי הסלט? או אתה מדבר על הזמן כשלעצמו, קשה למתמטיקה להתמודד איתו?
הזמן כשלעצמו, למתמטיקה בגדול פחות אכפת ממנו. כי הזמן של עצמו פחות בעייתי, הוא, נגיד הוא מתקדם, הוא זז, הוא ציר, הזמן בפני עצמו הוא פחות, הוא פחות בעייתי. הבעיה מתחילה כשדברים מתחילים להשתנות בזמן, לנוע בזמן, וכבר בתקופה הקדומה של היוונים, זנון, שאנחנו מכירים את הפרדוקסים שלו מהצב ומהחילס ומהדלת וכל מיני דברים מאוד מאוד משונים, כל הפרדוקסים שלו הם בעצם קשורים לזמן. גם פרדוקס החילס והצב, כל הבעיה שם היא שהם עושים תחרות ריצה לאורך זמן, ואנחנו חותכים את התחרות הזאת בסנאפשוטים כאלה, בתמונות של פריז, כל כמה זמן. בהתחלה אנחנו עוצרים ממש בהתחלה, כשהצב מקדימה והחילוס נתן לו קצת פור. ואחרי זה אנחנו עושים שוב פריז, כשהצב התקדם קצת, והחילס התקדם קצת יותר. וכל פעם אנחנו עוצרים את הסיפור בנקודה אחרת בזמן. כל הבעייתיות שלה...
אתה אומר שהבעיה היא בין ההמשכיות של הזמן לבין הבידוד פריימים מתוכו, לבין גדיעה כן. שלו לפרקי זמן קטנים יותר נגיד?
אז במקרה של הפרדוקס של אכילס והצב זאת הבעיה, אוקיי. אבל בפרדוקסים אחרים של זנון, לפעמים הבעיות הן קצת אחרות, ובאופן כללי היה מאוד קשה, אני לא אוהב להאשים את המתמטיקה. המתמטיקה היא בסדר, לנו, בני האדם, בני התמותה, עם המוח היונק המשונה שלנו, שהתפתח כדי לרדוף אחרי אנטילופות, או אני לא יודע מה. לנו היה קשה למצוא את הדרך המתמטית הנכונה, לטפל ולייצג את מה קורה כשדברים משתנים לאורך זמן. ומאות ארוכות של שנים התחבטו בשאלות האלה. איך צריך לעשות את זה? מה צריך לעשות את זה? בשביל זה. ורק יותר מ-1,000 שנה, כמעט 2,000 שנים, אחרי אותם יוונים עתיקים, מצליחים ניוטון ולייבניץ להסביר בכלל בצורה מתמטית כלשהי, מה זה אומר שתהליך מתפתח לאורך זמן? מה המשמעות של לדבר על קצב השינוי של משהו לאורך זמן? איך אפשר בכלל לדבר על הדברים האלה בצורה מתמטית? וגם הם הצליחו לעשות את זה בדרך שעבדה, אבל בדרך שלקח אחר כך עוד איזה 100-150 שנה לסדר את העבודה שלהם ולהבהיר אותה במובן מסוים. זה תמיד מייצר בעיה, זה תמיד ייצר קושי, תמיד כשרצינו להכניס פנימה זמן ולהגיד, כן, וגם הדבר הזה משתנה לאורך זמן, זה הפך להיות קשה. הדברים בכלל הסתבכו כשהגיע איינשטיין והתחיל להגיד לנו שזמן זה לא מה שחשבנו שהוא, וזה בכלל דרש ייצוגים מתמטיים עוד יותר מורכבים ועוד יותר מוזרים ועוד פחות אינטואיטיביים.
כן. אז אתה אומר, בעצם המתמטיקה השתנתה כל הזמן באופן שבו היא מתייחסת לזמן, ובמקביל גם זמן תרם לפיתוח של מתמטיקה חדשה, נכון? בעצם
נכון מאוד.
החל מלייבניץ וניוטון.
הקושי הזה לתפוס את התופעה הזאת בצורה מתמטית, אילץ לייצר כל הזמן פתרונות מסוגים חדשים.
אוקיי, ותגיד, עכשיו בעצם אנחנו עומדים בפני שינוי נוסף, נכון? בעצם אנחנו בעוד שלב, פוסט-איינשטייני.
אנחנו לא יודעים, כן, ההתפתחויות בתורת הקוונטים עלולות לדרוש עוד איזושהי השתנות ועוד איזושהי התפתחות, מכיוון שמדובר בכל זאת בתופעה פיזיקלית. המקור של הזמן הוא לא במתמטיקה, המקור של הזמן הוא בפיזיקה. אז בהקשר הזה זה תמיד היה איזשהו ריקוד עדין כזה בין פיזיקאים למתמטיקאים, שבהם הגיעו פיזיקאים והציגו איזושהי בעיה, או אמרו, רגע, צריך למצוא פה דרך אחרת לייצג דברים, ואז נוצר אתגר מתמטי של למצוא איך בדיוק לעשות את זה.
כן, אפילו עוד לא הסברנו, עכשיו אני חושבת, כשאנחנו אומרים זמן, בשיחה הזו, לאיזה זמן בדיוק אנחנו מתכוונים? כלומר, לזמן המדיד, לאיזה זמן? הרי בני האדם הבחינו בזמן משחר בריאתם. הבחינו בשמש העולה ויורדת וכל הדברים האלו.
כן, אז זאת אחת מהבעיות, שלמשל איינשטיין ממש שינה את הדרך שבה הוא דורש מאיתנו להסתכל על הדבר הזה, ואומר, הזמן הוא לא משהו בפני עצמו, הוא חייב להיות קשור למרחב. אנחנו צריכים לייצר מערכת צירים, ארבע מימדית, אבל שבה יש מימד אחד שפועל בצורה מיוחדת ואחרת משלושת המימדים האחרים. קשה, קשה, קשה עם הזמן.
בסדר, והנה, שים לב, דוגמה חיה, זמננו תם. מיכאל גורודין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע, אני מודה לך.
בשמחה, ושיהיה זמן נעים לכולם.
אנחנו עם פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלא היא, לשונאית הבית. פורים כבר ממש כאן עבור הורי ישראל, כידוע הוא נמתח כמעט 10 ימים, אפשר לומר. זהו פורים החדש, לא מרכזים אותו יותר ביום אחד או שניים, אלא מורחים אותו, מכינים אותו היטב, לשים את הזמן עד שמגיע פורים האמיתי, וכולנו כבר עם הלשון בחוץ. שמעת המשחק הזה עם הלשון בחוץ, סמדר?
שלום שרון, פורים שמח, או פורים לשמחה, כמו שיש לומר.
איך יש לומר? פורים לשמחה?
פורים לשמחה.
פורים לשמחה גם לך, סמדר.
תודה. כן, אני יודעת שבשנים האחרונות יותר...
אף אחד לא אומר פורים לשמחה, זה...
חכי, חכי, אל תהרסי את האמונה. אנחנו מאמינים בתהליכים איטיים, דברים קורים לאט לאט.
בואי נריץ את זה. בסדר. אנחנו רוצות לעסוק בשמות הרבים שמופיעים במגילה. אני זוכרת כבר מילדותי איך השמות האלו, כשקראנו שוב ושוב את המגילה, הסתחררו בראשי וממש הסעירו אותי. כבר השם הזה, נגיד, נחשברוש, חתכת מילה, וכל אחד יודע והאחשדר פנים, זו המילה, נכון, הארוכה ביותר, אני חושבת, בכתובים, לא?
נכון.
וללא ספק משהו שמנצח כל משחק שבצנה, אם אתה רק מצליח לשלוף אותה.
או לוגי, זה במשחק חדש שגיליתי והוא לא פחות מגניב.
איזה לוגי? מדהים, ברור. מתאים ללוגי, משחק מעולה. וכמובן יש את כל השמות של בניו של המן.
נכון, באמת המגילה שלנו רצופה בשמות. ואולי בזכות פורים וההתחפשויות נגלה, נעשה כבר ספוילר כלכלן בקוף ונאמר, כמעט כל השמות הללו הם שמות שמקורם לא בעברית. אפילו, אני כבר עושה את הספוילר, מרדכי היהודי, כן? אפילו מרדכי היהודי הוא לא שם עברי בבסיסו במקורו.
לא, זה ברור. אני חושבת שזה ברור. לא, כי זה נורא נשמע כמו מורדוך, אני חושבת, לא?
נכון, בדיוק. אז מרדכי הוא באמת ממורדוך, מורדוך האל הבבלי, והאמת היא שאנחנו גם יודעים לומר, אוי, סליחה רגע, אני מתנצלת, הנה, מרדכי הוא על שם באמת האל מורדוך, ומורדוך הוא לא סתם, הוא בעצם אל בבלי, שאנחנו מכירים אותו ככה מכל המקורות הבבלים הכנעניים. אנחנו מכירים אותו גם בצורה מרודח, שהוא זאת צורה סנחית שאנחנו פוגשים ככה בירמיהו. ואולי הדבר הכי מעניין שככה מרמז לנו, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו לומדים על העברית מן ה היסטוריה של הכתבים, כי אין לנו בעצם מכונת הקלטה, אנחנו לא יודעים איך אמרו את הדברים בעבר, ואנחנו גם לא יודעים איך התגלגלו דברים. אז נגיד, מרדכי, אולי אחד הדברים המעניינים זה שאנחנו פוגשים בכתבי היד הטובים של התנך, יש לנו בעצם כתבי יד ותיקים מאוד, שאנחנו יכולים לציין אותם כמוקדמים, כקדומים יחסית, מבחינת מיקומם בהיסטוריה. אנחנו יכולים, אנחנו מוצאים בכתב יד לנינגרד, שהוא באמת אחד מכתבי היד השמורים יותר, אנחנו מוצאים את התנועה, או מורדוכי, ממש עם חטף קמץ בדלת, והחטף קמץ הזה, תנועת האו הזאת בעצם, מסמלת לנו שבמקור הייתה כאן תנועת או, אז אנחנו באמת יכולים ללמוד שמורדכי שלנו היה מורדכי, והשווה הזה שלנו הוא תוצאה קצת של הגיעת העדות. אנחנו יודעים שבקהילות ישראל יש הבדל באופן שבו אנחנו קוראים את החטפים, חטף קמת, חטף פתח, יש להם כל מיני דרכי הגיעה, אז הנה זאת, כתב היד נותן לנו את החטף קמת המקורי, ואני חייבת לומר, אפילו אני חייבת לתת מזכה כאן, אני מודע שהופתעתי מהגילוי הזה לפני די הרבה שנים, כשעמיתתי שהייתה יועצת לשון ברדיו גם לפני די הרבה שנים בכל ישראל, מרים תמיר, עשתה רגע של עברית על מורדכי. אני זוכרת אותי בתדהמה מהגילוי הזה, גם מההגיעה וגם מההשתייכות הנגיד המוצאית שלו, של השם הזה. אז אם דיברנו על מורדכי,
בכלל, מגילת אסתר זה חתיכת דבר אקזוטי, זאת אומרת, מכל מיני בחינות. א', זה לא רק השם הזה, אלא גם תכף תגיעי בטח לשמות נוספים, שהמקור שלהם, כמו שאמרת, הוא לא יהודי. אלוהים עצמו לא בדיוק מוזכר בה, זאת אומרת, זה טקסט אקזוטי, כמו שאמרתי.
נכון, זה טקסט שהוא באמת, הוא כאילו טקסט מאוד מאוד ייחודי, הוא מספר אירוע מאוד ייחודי, והוא גם מספר אירוע יחסית מאוחר בסולדות העם היהודי. והוא כל כולו קורה לא בארץ ישראל או באזור הזה שלנו, אלא כל כולו קורה בממלכתו של אחשוורוש, שכידוע שלט מהודו ועד כוש. ואולי משום כך באמת אנחנו מוצאים הרבה מאוד הקשרים של הפרסית בתוך המגילה הזאת. אז אולי נגיד קודם כל המן הרשע שלנו, שכבר הזכרנו אותו בפינתנו בשבוע שעבר בהקשר אחר, אבל בוא נאמר על השם. בפרסית עתיקה המילה המן פירושה מחשבה טובה.
נכון, בדיוק. בדיוק ההפך.
נכון. ובעצם זאת ישות אלוהית, כלומר, בדת הזורואסטרית, הדת שהיא אוחזת את רוב הפרסים, זה האיש או הישות האלוהית, שהיא מספר שתיים במדרג האלים, יש האל הראשי, וזה האל המשני במספר שתיים ברשימה, ונראה, אם אנחנו ככה הולכים בעקבות תמר אילם גינדין שדיברה לא מעט על השמות הפרסים במגילה, אז כנראה מי שחיבר את מגילת אסתר ידע שהמן באופן מסוים והומנה או והומנה בפרסית זה משהו שהוא מייצג ישות אלוהית, והיה פה איזשהו ניסיון לעשות הפוך על הפוך, מה שאנחנו קוראים. לקחת דווקא את הישות האלוהית הטובה, ולהביא אותה למגילה בדיוק מהכיוון ההפוך שלה, להפוך אותה למחשבה רעה דווקא.
רגע, שזה חלק מכל נושא, אולי מכל נושא ההתחפשות בעצם?
אנחנו רואים את זה היום כחלק מנושא ההתחפשות, אבל הרבה פעמים אנחנו בעצם רוצים, תראו, יש כל מיני גישות לתנך ולתוכן שבתוכו, ויש הגישה המסורתית שמקבלת הכל כאילו היה אמת ונכתב בזמנו, ויש הגישה המדעית שאומרת בואו נבדוק עד כמה הדברים הכתובים מתחברים או לא מתחברים לעולמות המדע והאובייקטיביות. אז במקרה הזה פשוט מי שחוקר מהכיוון המדעי אומר, יש כאן, אתה יודע, קצת כמו בספרות, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו משתמשים באלמנטים ספרותיים, אנחנו בוחרים את השמות של הגיבורים שלנו, כדי שהשמות יעבירו איזשהו תוכן, או איזשהו רמז על אפיון הדמות. אז בעצם כאן אומר המחקר, אומר המדע, אמן במקור היה מחשבה טובה, מי שכתב את הסיפור השתמש בו בכוונה כדי ללגלג, כי הרי בסופו של דבר אמן נופל, נכון? אז בעצם זה סוג של לגלוג על על האל הגדול הזה שבסוף נופל.
לא רק שהוא נופל, הוא גם חורש מחשבות רעות, הוא בהחלט לא מוזכר כמי שיש לו איזושהי מחשבה טובה.
נכון, אבל יש פה באמת איזשהו ניסיון גם להגיד, תראו, האל הגדול הפרסי הזה, אם אני הולכת צעד קדימה, כן? האל הגדול הזה של הגויים שאינם יהודים, הוא נופל בסוף כי הוא כאילו האל הגדול, הוא כאילו מספר 2, אבל הוא מתבטל בפני אלוהים הגדול של היהודים.
כלומר, את אומרת, אולי משמעות השם, המחשבה הטובה, זה פחות חשוב. מה שחשוב פה יותר זה שמדובר בשם של אלוהות, בדת המקומית של האימפריה הפרסית, ושהשם הזה הוא זה שמוכנע בסיפור
נכון,
הזה, אני מבינה.
נכון, okay. בדיוק. ואם יש לנו עוד זמן, אז אפשר לדבר אולי גם על ויזתה החמוד, גם ויזתה החמוד בנו של המן.
נדבר על ויזתה, ויזתה החמוד, סופו לא היה חמוד כל כך.
כמו בני המן האחרים, יחד עם המן ניצלו על העץ, נכון? אבל ויזתה באמת חוזר במגילה, ובאופן כללי הוא אחד הבנים היותר בולטים נגיד.
כן, תפקיד יותר גדול בהפקה, כן.
בדיוק, בדיוק. וגם הוא במקור בפרסית עתיקה, והיה זה תס, זה הדבר בפרסית, והוא נולד טוב יותר, זה פירוש השם, נולד טוב יותר. אז יש לנו עוד אחד טוב, וגם ושתי, אגב, ושתי, פירושה בפרסית, הטוב ביותר. זאת אומרת, שלושת אנשי הטוב הגדולים הללו, בסופו של דבר, מייצגים במגילה, בדיוק את ההפך מהטוב. אז יש כאן באמת גם, מעבר בואי נתחכה על המשמעות של השמות, יש כאן גם איזושהי אמירה ספרותית באמת, של מי שכותב את המגילה, ואומר בואו ניתן את השמות של הטובים האלה, ותראו איך הם גומרים, כי מה שחשוב זה באמת מה מעשיהם מצד אחד, ומצד שני גם ההסתייכות שלהם אולי, הדתית, כן? אתם לא בדת הנכונה, אתם לא פוגעים באנשים הנכונים, זאת אנחנו יודעים שיש הרבה מסרים שעוברים, בטקסטים ספרותיים מכל המינים והסוגים, והנה גם זה אחד מהם.
כן, מעניין מאוד, זה טקסט שאני מאוד אוהבת לקרוא, אני לא יודעת, יש בו כמובן אלמנטים אכזריים ומורכבים והרבה דברים, אבל לא יודעת מה קורה בבתי הספר, אני מקווה שעדיין קוראים אותו כלשונו. אני למעשה כמעט בטוחה שלא, אבל אני מקווה.
אני עצרתי את לשוני. אני חושבת גם שלא, אולי קצת, אולי לפחות בקצות הנמוכות, אבל את יודעת, תמיד אפשר במוצאי שבת ובראשון לבוא לבתי הכנסת ולשמוע מגילה ואו לקרוא אותה לבד בבית, והכי כיף זה כמובן לרעשש כשמזכירים את שמו של המן.
בהחלט. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה רבה לך. פורים לשמחה, אופה.
פורים לשמחה, שרון. כל הכבוד.
ביי. להתראות. אנחנו כמובן עם פינת האבולוציה שלנו במיקום מרענן. כשאנחנו חושבים על יונקים אפריקאים, אנחנו מן הסתם מדמיינים זברה, אריה, כל מיני חיות ספארי שכולנו מכירים. אבל מה מסתבר? שכל הקבוצות האלו הגיעו לאפריקה יחסית לאחרונה. לאחרונה במושגים אבולוציוניים כמובן. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על היונקים האפריקאים המקוריים. נפנה לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב. אז אכן העולם של חיות אפריקה שאנחנו מכירים, אולי החיות המוכרות ביותר לחובבי הטבע העולמי, בעצם מייצגות עולם יחסית מודרני, כלומר יחסית מודרני 15 מיליון שנה לכל היותר, כשכמובן בסקלות אבולוציוניות זה לא הרבה זמן.
המושגים שלך לגבי מודרנה הם באמת רחבים ומכילים. אוקיי, 15 מיליון שנה.
כן. נכון, את יודע שאני תמיד מדבר על סקלות זמן יותר ארוכות משאנחנו רגילים לחשוב עליהן בדרך כלל. עולם החי של אפריקה לפני 25 ו-30 מיליון שנה היה שונה לחלוטין, ויש לנו היום שרידים מעטים של עולם החי הזה. אז אנחנו מדברים על קבוצה של בעלי חיים, שמכונה אפרוסריה, כשאפרו זה כמובן אפריקה, וסריה זה הסיומת שנותנים להרבה קבוצות של יונקים. זה, מילולית זה אומר מפלצת, אבל הרבה חיות שהם משהו עם סריה בסוף, זה קבוצות של יונקים. אז האפרוסריה הם היונקים האפריקאים המקוריים, האמיתיים, שעדיין, אפרוסריה הם אלה שעדיין איתנו. ומי שכלול באפרוסריה היום, זה בעיקר קבוצות קטנות ונידחות יחסית. נתחיל אולי עם היותר נידחות, קבוצה שנקראת חולדים זהובים, golden moles, קבוצה שנקראת טנרקים, שתי אלה הם קבוצות של אוכלי חרקים קטנים, או בגודל של עכברים פחות או יותר, אבל עם אף מוערך יחסית שמתמחים באכילת חרקים, והקבוצות המוכרות יותר, שרובנו כן שמענו להם, הם השפנים, אני מדבר כמובן על שפן הסלע ולא על ארנבים,
כן.
שכיום יש רק מין אחד, יש מין אחד של שפן בעולם, השפן שקיים גם אצלנו, אותו מין מכאן ועד דרום אפריקה, והפילים. הפילים הם הקבוצה האפריקאית הקלאסית, והיחידה מהקבוצות האפריקאיות הקלאסיות, שעשו את דרכן מחוץ לאפריקה והתפשטו ברחבי העולם. אלה כאמור הנציגים האחרונים שנשארו מהקבוצה המקורית שחיה באפריקה, לפני 50 עד 30 מיליון שנה.
שכללה כל מיני חיות אקזוטיות שאין לנו אותן יותר, אין להם שריקה.
שכללה גם חיות, כן, שנגיע אליהן תכף, כללה כמובן גם חיות שנכחדו. עכשיו צריך להבין...
נדבר קודם כל על אלו שנשארו.
כן, מהקבוצה המקורית זה מי שנשאר, אלה הילידים האחרונים שנשארו. עכשיו צריך להבין שאפריקה במשך רוב ההיסטוריה שלה, מלפני בערך 80 מיליון שנה, עד לפני 20 מיליון שנה, הייתה יבשת מנותקת, כמו אוסטרליה של היום. וזה מסביר למה התפתח בעולם חי נפרד ומבודד לחלוטין. היא התנתקה מדרום אמריקה, שהייתה האחותה הקרובה, כאמור לפני בערך 80 מיליון שנה, ומאז כל מה שהיה בה התקבע והתפתח. ואם אנחנו מסתכלים על מאובנים אפריקאים מכל פרק הזמן הזה, אנחנו מוצאים שיש שם טורפים, ויש שם חיות גדולות שאוכלות צמחים, ואנחנו מוצאים שיש שם דברים דמויי מחרסים, כלומר כל הקבוצות האקולוגיות, כל צורות החיים, שאנחנו מכירים מאפריקה של היום ומכל העולם, היו קיימות, אבל הן היו מיוצגות על ידי קבוצות אחרות. והקבוצות האלה הם אלה שנעלמו. כלומר, הטורפים האפריקאים המקוריים נעלמו, אין להם שרידים כיום. אוכלי העשב האפריקאים הגדולים... למה הם נעלמו? לפני כ-20 מיליון שנה, אפריקה נפגשה עם אירואסיה, המפגש היה כמובן בדיוק אצלנו, בדיוק בלוח הערבי פינת ארץ ישראל, וכל החיות הצפוניות, שזה אומר אוכלי העשב המוכרים, הפרסטנים, כן, כל האנטילופות למיניהם והסוסים למיניהם, ששרידיהם כיום זה בעיקר הזברות, וכמובן הטורפים המודרניים, החתולים והכלבים, כל אלה נכנסו לתוך אפריקה בשעתה, ומסיבות לא לחלוטין ברורות, הקבוצות האלה היו מוצלחות יותר. כלומר, הם הצליחו להתחרות מבחינה אקולוגית בקבוצות המקוריות, ולמעשה הכחידו אותם, דחקו אותם והכחידו אותם.
היו בעצם מינים פולשים, שהתגלו כמותאמים יותר לסביבה. אוקיי.
בדיוק, זה אגב נקודה, שיש את מעלה את זה, זה נקודה מעניינת. כל מין שעבר ממקום אחד למקום אחר במקום היה מין פולש. ואני מתאר לעצמי את חובבי הטבע שלפני 20 מיליון שנה יושבים ואומרים, אוי ואבוי, נכנסים כל החתולים האלה מאירופה, והם ישמידו את המינים המקומיים, והם אכן עשו את זה. אז כל הטורפים המקוריים...
כן, מה שהיום, גם היום, אולי היום אנחנו מסתכלים, אתה יודע, הדוגמה הקלאסית, תגיד, זה מיינה בתור איזה מין פולש, ועוד הרבה מאוד זמן היא תהיה הציפור המקומית של האזור, ואיש לא יאמין שהיא נחשבה בכלל.
לחלוטין נכון.
מין פולש. לחלוטין נכון. בהלכה שיהיה איש שיאמין במשהו, כמובן.
כן. אז כל המינים הפולשים האלה שהגיעו מהצפון, דחקו והכחידו, נכנסו אגב גם מחרסמים למשל, כן? כל המחרסמים שיש כיום באפריקה נכנסו ביחד עם הקבוצה הזו, אבל כאן כן התפתחה איזושהי חלוקת עבודה, וחלק מהחיות האפריקאיות הקטנות, בעצם הטנרקים והחולדים הזהובים, נשארו למרות שהגיעו גם מחרסמים, הם קצת מחלקים את העולם ביניהם. הטנרקים והחולדים הזהובים מתמחים יותר בחרקים, והמחרסמים מתמחים יותר באכילת זרעים וצמחים קטנים, אז כאן החיות הקטנות לא הכחידו את החיות הקטנות, ויש גם עניין של מגוון, המגוון של חיות קטנות הוא תמיד הרבה יותר גדול משל חיות גדולות, אז התבסס איזשהו שיווי משקל שמאפשר לשתי
הקטנות לקרות. אנחנו הסברנו פעם את הדבר הזה שהשמעת לי כעת כאקסיומה? את המגוון של חיות
הקטנות? אני חושב... מזמן, אחת הפינות הראשונות.
לפני שנתיים, לדעתי, אמרנו על זה משהו, אולי תוכל במשפט?
נכון. אז כן, אז נקודה של מה משמעות הגודל באבולוציה, חיות קטנות נוטות להיות גם מגוונות יותר וגם במספרים הרבה יותר גדולים, בעוד שחיות גדולות נוטות להיות מגוונות פחות ובמספרים יותר קטנים, לכן חיות גדולות נכחדות יותר מהר. בגלל שיש פחות מינים, פחות פרטים, כן. אז הסיכוי שלהם להיפגע בהכחדה יותר גדול, ולכן, בקישור למה שאמרתי קודם, הסיכוי של חיות קטנות לשרוד את הפלישה כן. של המינים הצפונים היה יותר גדול, ולכן יש לנו את החיות הקטנות האלה.
אוקיי, לא נכנסנו כעת ללמה זה כך, אבל אנחנו לא אומרים בקיצור שהחולד הזהוב, הייתה לו איזושהי תכונה מיוחדת שהיא זאת ששימרה אותו.
נכון.
לא בהכרח, אלא פשוט בגלל שיש יותר סיכוי למין קטן לשרוד פלישה כזאת. אוקיי.
נכון. זה מזכיר לגב ששכחתי עוד קבוצה אחת, גם כן מין אחד בודד, אבל מין מאוד מוזר, הארדוורק, או חזיר האדמה כפי שנקרא גם, יצור שקיים היום בעיקר באפריקה הדרומית, שהוא אוכל נמלים, מתמחה בנמלים וטרמיטים, דומה קצת לאוכלי הנמלים, לדובי הנמלים של דרום אמריקה, אבל גם כן, גם כאן, לא ברור למה, אבל לא נכנס מישהו שהתחרה בו. אז הוא נשאר מין יחיד עם התמחות מאוד מאוד ספציפית.
זהו, שאולי זה קשור לתזונה שלו באמת, אף אחד לא התחרה איתו על אכילת נמלים.
נכון, אז בקבוצה הזו שנכנסה מהצפון, לא היה אף אחד שהתחרה בו ודחק אותו.
אוקיי.
בשפנים, אז השפנים שלפני 30 מיליון שנה היו הרבה יותר מגוונים, היו שפנים מגודל של כבשה עד גודל של עכבר, בקבוצה הזו בכלל, ורובם נדחקו ונשאר רק שפן הסלע, שלא ברור בדיוק מה הוא יודע לעשות יותר טוב מאחרים, אבל לא היה אף אחד שנכנס ספציפית לסביבה שלו. אז שפן הסלע שרד ואפילו הוא די מוצלח, אמרנו, זה אותו מין בתפוצה די גדולה מדרום אפריקה ועד סוריה לפחות, אולי אפילו עד טורקיה. אז זה מין אחד מהקבוצה הזו ששרד. אבל הקבוצה המוצלחת ביותר היא כמובן הפילים, שהיה להם מגוון, גם כן מגוון הרבה יותר גדול מהיום. אנחנו מכירים פילים מגודל של כבשה, שוב, כבשה זה דוגמה טובה לגודל בינוני. אז מגודל של כבשה ועד פחות יותר גודל של פילים של כיום. ולפני כ-17 מיליון שנה, זמן קצר, או בעצם זמן קצר מאוד, אחרי הפגישה של אפריקה ואירואסיה, הפילים שהם חיות גדולות ונעות מהר, התפשטו תוך עשרות אלפי שנים, כלומר הרף עין אבולוציוני, לכל היבשות שלהם הם היו יכולים להגיע, חוץ מדרום אמריקה ואוסטרליה שעדיין היו מנותקות, ואנחנו מוצאים תוך זמן קצר מאוד מהמסטודונים והממוטות של אמריקה, והממוטות של צפון אסיה, ומספר מינים של פילים שחיו פה באזורנו לאורך התקופה הזו, אז עד לפני מיליונים בודדים של שנים, היו כמה עשרות מיני פילים בעולם. היום הצטמצמנו לשלושה.
וזה מה שגרם לך להגיד ככה בראשית דבריך על הפיל, שהוא הכי מוצלח?
הוא הכי מוצלח.
למה אמרת עליו הכי מוצלח?
הכי מוצלח במובן שזו הקבוצה היחידה, סליחה, אחת משתי היחידות, תכף נגיע לשנייה, אחת משתי הקבוצות היחידות שעשו את המסע ההפוך, שיצאו מאפריקה והתפשטו ברחבי העולם הצפוני. בעוד שכל הדוגמאות האחרות זה קבוצות מהצפון שנכנסו לאפריקה ודחקו את המינים המקומיים, אז יש לנו רק שני מקרים של קבוצה שיצאה מאפריקה והתפשטה בעולם הצפוני, כי שם לא הייתה תחרות. לא היה אף אחד מקביל להם שנמצא בעולם הצפוני. רק נזכיר גם, נוסיף עוד כמה קבוצות צפוניות שהגיעו לאפריקה, קרנפים והיפופוטמים, החליפו קבוצות של דמויי שפנים. שהיו בגודל הזה ואכלו פחות את אותם דברים, ונכנסו במקומה. אז קרנפים גם כן, לא קבוצה אפריקאית, היפופוטמים, לא קבוצה אפריקאית. אבל קבוצה שהשארתי לסוף, ולא דיברתי עליה.
הפיכה כזאת של העולם, אני לא יודעת איך אני אשרוד אחרי הפינה הזאת.
מאוד דומה. אגב, רק לתת קרדיט לעמיתים, רבקה רבינוביץ', שאני חושב שדיברה אצלכם בתוכנית לא מעט פעמים, אחד מתחומי המחקר שלה זה בדיוק ההחלפה הזו. בדיוק התקופה הזו שחיות יצאו מאפריקה לאירופה ונכנסו מאירופה לאפריקה, כשנקודת המפגש היא אצלנו. אז יש הרבה מחקר, גם אצלנו בארץ, בדיוק על הנקודה הזו. קבוצה האחרונה
שישארתי בסוף. חוב לעוד קבוצה אחת, כן.
אלה הקופים. הקופים הם לא קבוצה אפריקאית, מבחינת החלוקה לענפים הגדולים של היונקים שהתחלתי איתה, אבל לא ברור איך ולמה, הם היו באפריקה עוד קודם. כלומר, הם הגיעו לאפריקה בזמן שאפריקה הייתה מבודדת, הגיעו גם לדרום אמריקה בזמן שדרום אמריקה הייתה מבודדת. כנראה זה קשור מעבר על מה שנקרא רפטינג או רפסודיות. כלומר, הם איכשהו נתפסו לקבוצות של צמחים, ואיכשהו חצו את האוקיינוס שלא היה מאוד רחב, אז והגיעו לאפריקה. ובמקביל לכל התפוצות האפריקאיות...
זה נשמע כאילו, אתה אומר רפסודיות, אבל מן הסתם הם לא בנו רפסודות, זה לא לזה הכוונה. ונסחפו על איזה גזע עץ, מייבשת לייבשת, איזה שני פרטים, וככה זה...
כן, כן. יש אנשים, אגב, פלאו-אוקיינוגרפים, אנשים שעובדים על האוקיינוס העתיק, שעשו מודלים של זרמים ואמרו שזה אפשרי. יכולים להראות איך קוף יכול ליפול על עץ בנקודה X ולהגיע תוך פרק זמן מספיק קצר שהוא לא ימות בדרך לאפריקה.
זה הוכחות שאנחנו נדרשים להם בגלל שאין לנו איך להסביר את זה בעצם, נכון?
נכון, נכון. אז הקופים היו באפריקה עוד לפני, הם לא שייכים לקבוצה הזו של אפרופריה, אבל גם הם היו באפריקה, והם עברו מגוון די גדול באפריקה, ובמפגש בין הצפון לדרום, אז הקבוצה של קופי האדם, האייפס, גם כן יצאו מאפריקה והתפשטו, ואנחנו מוצאים מאובנים באותה תקופה, 17 מיליון שנה לפני זמננו, אנחנו מתחילים למצוא מאובנים של קופי אדם באירופה ובאסיה. כיום נשארו מהם שתי קבוצות, או שלוש בעצם, האורנגוטנים שהגיעו עד לדרום מזרח אסיה, והגיבונים שגם כן התפשטו ברחבי אסיה, אז הם קבוצות שיצאו מאפריקה, כשאפריקה פגשה את אירואסיה, וכמובן כמה מיליוני שנה אחרי זה, לפני בערך 200-300 אלף שנה, אז מין אחד של קוף אדם זקוף יצא מאפריקה והתפשט על פני כל העולם.
כן, שמעתי אנחנו. על המין הזה.
כן,
כן.
וזה אולי הפרק האחרון, כן, ההתפשטות של האדם בעולם, זה הפרק האחרון של חילופי בעלי החיים בין הצפון לדרום, עם המפגש של אפריקה עם אירואסיה.
כן, אתה אומר האחרון? האחרון לכרגע.
האחרון כרגע, כן.
כן. בסדר גמור. האם יש איזשהו יונק אפריקאי, בעצם זמננו כמעט טעם, רציתי לספר לי על איזשהו יונק אקזוטי שפשוט אנחנו לא רואים יותר ולא נראה, אבל אולי נעשה...
יש לא מעט כאלה למרבה הצער, אבל בשבוע הבא אנחנו נספר בדיוק את אותו סיפור, אבל לדרום אמריקה. ששם קרו דברים okay. אחרים, גם דרום אמריקה הייתה מבודדת, התחברה יותר מאוחר מאפריקה, וגם שם היה את עולם החי משלה וחילופים, אז זה נשאיר לשבוע הבא.
מצוין. נספר למאזינים שלנו, שננסה, ככל יכולתנו, הדלה, לשים בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, לפחות חלק ממה שדיברת עליו, כדי לאתר איתור ויזואלי את השיחה המצוינת הזו. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה המשך יום טוב, להתראות.
גם לך, להתראות.
ואם כבר הזכרנו את עמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, נזכיר לכם שאנחנו שמחים ומוכנים ואפילו רוצים לקבל מכם גם שאלות, שאלות שונות בתחומי העניין והנושאים של התוכנית, שאלות שאולי מומחים שלנו יוכלו לעמול עבורכם ולענות עליהן, אז אתם מוזמנים, שוב נחזור, כאן שלושה שיודעים בפייסבוק, פשוט תשאירו שאלה. זהו, נסתיימו להם השעתיים שלנו לבוקר זה, נודה כמובן לאורחות, אלכס לויקר ותמנה הולדשטיין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שהיה על הביצוע הטכני, למאיה לוי שסייעה בהפקה. נזכיר שאנחנו משודרים מדי בוקר בשידור חי בשעה 7 הבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב, וכמובן מצויים עבורכם כהסקט ביישומון של כאן או בכל יישומון הסקטים אחר. אני שרון קנטור, נפרדת מכם, שיהיה המשך יום טוב ובטוח.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.